שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ע"ה במסכת שבת, באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים מהשורה הרביעית בעמוד א', ונסיים במשנה בעמוד ב', השיעור היום יהיה 10 דקות. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים, בחלק הראשון נראה קטע קצר שמובא לגמרי אגב משהו שראינו אתמול, בחלק השני נמשיך ונעסוק במלאכות שבמשנה, ובחלק השלישי נראה את משפט הסיכום של המשנה שכתוב, הרי אלו אבות מלאכות 40 חסר אחת. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, נזכיר שאתמול כשדיברנו על תופר, הבאנו את דברי רב זוטרא בר טוביא בשם רב, שהוא אמר שמי שמוטה חוט של תפירה חייב. עכשיו כשהוא אמר את זה, הוא אמר בשם רב עוד שני דברים, לכן נדבר גם עליהם. דבר אחד זה שהוא אמר שאסור ללמוד שום דבר ממגוש, אפילו לא דברי תורה. מה זה מגוש? אז יש מחלוקת בין רב לשמואל, האם זה מי שמסית לעבודה זרה או שזה מחשף, והגמרא מכריעה שרב הוא זה שאמר שהוא מסית לעבודה זרה, ולכן אסור לשמוע ממנו כלום. לעומת זאת, אם הוא היה מחשף, דווקא מותר לשמוע בשביל ללמוד ובשביל להתפקח איתם. זה דבר אחד שהוא אמר בשם רב. דבר שני, הוא אמר שמי שיודע לחשב תקופות ומזלות, לפי רוב המפרשים הכוונה היא שיודע להסתכל על השמש והכוכבים ולהבין לפי זה איזה שנה הולכת להיות, האם יהיה גשם או לא, מה יהיה מזג האוויר. נדגיש שלא מדובר כאן באסטרולוגיה, אלא בסוג של מדע. הרמב״ם גם מרחיב את זה לאסטרונומיה ומתמטיקה ועוד. מי שיודע את החוכמה הזאת ולא משתמש בה, אסור לספר ממנו, כלומר אסור לדבר איתו, שאסור ללמוד ממנו. ולמה? אז נראה שיש בגמרא שני כיוונים. כיוון אחד זה של רבי שמעון בן פזי, שמי שלא משתמש באותה חוכמה, עליו נאמר ואת פועל השם לא יביטו, ומעשה ידיו לא ראו, כלומר הוא מבזבז אפשרות להראות לכולם את חוכמת השם בעולם ואת פועל השם. לעומת זאת, רבי שמואל בר נחמני אומר שהוא מבזבז אפשרות לא להראות את חוכמת השם, אלא אפשרות להראות את חוכמת עם ישראל, כמו שכתוב ושמרתם ועשיתם, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. עד כאן המאמר מוסגר, ראינו עוד שני דברים שרב זוטרא בר טוביא אמר בשם רב, ועכשיו, קצת מתחת לאמצע עמוד א', אנחנו עוברים לחלק השני של השיעור. בחלק הזה, כמו אתמול וכמו לפני יומיים, אנחנו ממשיכים לעבור למלאכות שבמשנה, כשהמטרה שלנו זה לא כל כך לבאר את המלאכות עצמם, אלא להרחיב אותם לכל מיני כיוונים. את החלק הזה נחלק לשישה סעיפים. הסעיף הראשון זה לגבי מלאכת צד, והגמרא מרחיבה את זה לצידה של חילזון. היו צדים את החלזונות בשביל לעשות חלט, כמו שראינו אתמול, ומי שצד חילזון עובר על מלאכת צד. עכשיו, כיוון שהזכרנו את זה, הגמרא מדברת על עוד שתי מלאכות שיכולת שעוברים עליהם כשצדים חלזונות. מלאכה אחת זה אם הוא פוצע את החילזון בשביל להוציא את הדם, אז לפי רב יהודה הוא גם חייב על דש, כי הוא מוציא דבר מתוך משהו. לעומת זאת רבנן אומרים שהוא לא חייב, כי דישה לדעתם זה רק בגידולי קרקע ולא בחילזון. מלאכה שנייה שלכאורה היינו מצפים שהוא יעבור עליה זה נטילת נשמה, שעוד מעט נראה שזה בעצם המלאכה של שוחט, אז למה בברייתא של רבנן ורב יהודה לא כתוב שהוא עובר גם על זה? על זה הגמרא מביאה שתי תשובות. רבי יוחנן אומר שהוא צד את החילזון, אחרי זה החילזון מת כנראה ברשת, ורק אחר כך הוא פצע אותו להוציא את הדם, כך שהוא לא הרג אותו בידיים, לכן הוא לא חייב על נטילת נשמה. רב אומר, אפילו אם הוא כן הרג אותו ממש בידיים כשהוא הוציא ממנו את הדם, בכל זאת הוא פטור, כי זה שהוא הרג אותו זה דבר שאינו מתכוון, כי הוא רק רצה להוציא את הדם, הוא לא רצה להרוג אותו, ולרבי שמעון, בניגוד אגב לרב יהודה, דבר שאינו מתכוון מותר. עכשיו מיד נשאלת השאלה, יש לנו כלל שנקרא פסיק רישה. פסיק רישה זה אם אני בא למשל לתרנגול ואני רוצה לתת את הראש שלו לילד לשחק כדורגל, אז אני מוריד לו את הראש ואז אני אומר, אוי, התרנגול מת, לא התכוונתי, זה דבר שאינו מתכוון ואני רוצה להיות פטור מנטילת נשמה. על זה אומרים אביי ורבא שגם לרבי שמעון שפוטר בדבר שאינו מתכוון, במצב כזה הוא מחייב, כלומר מתי הוא פוטר בדבר שאינו מתכוון? רק בדבר שהתוצאה האסורה היא לא ודאית. אבל כאן ברור שאם אני אוריד את הראש לתרנגול, התרנגול כל ימות. זה נקרא פסיק רישה ולא ימות. אתה מצפה שתוריד לו את הראש והוא לא ימות. בקיצור, רבי שמעון מודה כשהתוצאה היא ודאית. ממילא כאן כשאני פוצע את החילזון בשביל להוציא את הצבע ואז אני מתעמם ואומר, לא התכוונתי להרוג אותו, גם רבי שמעון אמור לחייב. אז למה רבא אמר שזה מותר? עונה הגמרא, נכון שרבי שמעון אומר שפסיק רישה זה אסור, אבל פסיק רישה דלא ניחא לי זה מותר. מה זה פסיק רישא דלא ניחא לי? כשהתוצאה היא ודאית, אבל אני לא רוצה אותה. למשל כאן, אני מעדיף שהצבע יצא כשהחילזון עדיין חי, ככה הצבע יותר טוב. אני לא רוצה שהחילזון ימות, אבל זה קורה, אין ברירה, כשמוחצים חילזון הוא מת. בפסיק רישא דלא ניחא לי רבי שמעון כן מתיר, וזה כאמור ההסבר השני למה כשהוא צד חילזון ופוצע אותו, הוא לא חייב גם על נטילת נשמה. בסוגריים רק נעיר שיש מחלוקת בראשונים, האם זה דווקא פסיק רישא דלא ניחא לי, כמו אצלנו, או שהוא גם מתיר בפסיק רישא דלא איכפת לי, כלומר שהוא לא רוצה את התוצאה, אבל הוא גם לא מתנגד לה, פשוט לא אכפת לו. עד כאן הסעיף הראשון לגבי צידה, ועכשיו שלוש שורות מלמטה אנחנו עוברים לסעיף השני לגבי שחיטה. עכשיו נלמד את זה לפי התוספות, תראו את התוספות ממש בסוף עמוד א', תוספות אומרים שברור שכשהמשנה אמרה שיש אב מלאכה שנקרא שוחט, האופי של אותה מלאכה זה נטילת נשמה, כלומר כל פעם שאתה הורג איזשהו בעל חי, אתה עובר על אותו אב מלאכה, זה ברור. מה שלא ברור זה האם כשאתה שוחט אתה עובר על עוד משהו, שמואל אומר שלא, אבל רב אומר שכן, אתה עובר גם על צובע, כי אדם צובע את הצוואר של הבהמה. עכשיו רב מודע לזה שזה נשמע קצת מוזר, לכן הוא מיד מסביר שבאמת כשאדם שוחט יש לו עניין שהצוואר של הבהמה יהיה צבוע בדם, כי הוא רוצה שאנשים יראו את הבהמה ויבינו שהיא נשחטה היום, שהיא עדיין טריה. לכן כיוון שיש לו עניין זה נחשב צובע. עכשיו בסוגריים נעיר, למה צריך שיהיה לו עניין בזה? הרי כבר למדנו בעבר שרב סובר כמו רב יהודה שגם דבר שאינו מתכוון אסור, אלא שמסברים המפרשים שאם יש צבע שצובע ואתה לא מעוניין בו, אז מבחינתך זה סתם לכלוך וזה בכלל לא נקרא צובע, ממילא גם לרב יהודה יהיה פטור. רק אם אתה מעוניין באותו צבע, אז זה נקרא צובע ורק אז אפשר לחייב על זה. עד כאן לגבי שוחט שזו נטילת נשמה ולפי רב גם צובע, ועכשיו אנחנו עוברים לסעיף השלישי בשורה השישית בעמוד ב', וזה לגבי עיבוד של אור. מה זה עיבוד של אור? בשביל שהאור יהיה שמיש, היו מולכים אותו, היו סדים אותו בסיד, היו הולכים עליו, כל מיני פעולות שגורמות לאור להישמר ולהתקשות ושהוא יהיה שמיש. עכשיו כשהמשנה אמרה את זה, היא אמרה את זה לכאורה פעמיים, היא אמרה גם המולכו וגם המעבדו, והרי המליכה זה כלול בתוך תהליך העיבוד, למה צריך לכתוב את זה בנפרד? עונה הגמרא, אתה צודק, באמת צריך למחוק מהמשנה את המליכה ולכתוב במקום זה מסרטט, שבזה יש שני פירושים, פירוש אחד שהוא מסרטט את מה שהוא הולך לגזור מהאור, פירוש שני שזה הכנה לכתיבה, כלומר שהוא מסרטט קווים בשביל שעליהם הוא יוכל לכתוב. זה דיון ראשון לגבי מליחה ועיבוד. דיון שני זה האם יש עיבוד כשאדם שם מלח לא על אור אלא על בשר בשביל לשמר אותו. אז רבא אומר שלא, אין עיבוד באוכלין. רבא בר אבונה אומר שכן, אבל הגמרא מגבילה את זה דווקא כשהוא שם הרבה, כי הוא הולך לצאת לדרך ושצריך לשמור את הבשר להמון זמן. אבל אם הוא אוכל עכשיו בבית והוא שם מלח על הבשר, אפילו שהוא שם קצת הרבה, ברור שהוא לא עושה את זה בשביל לשמר את הבשר, כי הרי כששמים הרבה זה גם מקשה את הבשר, והוא הרי רוצה לאכול היום, לכן זה לא עיבוד, משמע אפילו שהוא שם קצת הרבה, בכל זאת אין בעיה. עד כאן הסעיף השלישי לגבי עיבוד, ואנחנו עוברים לסעיף הרביעי לגבי ממחק ומחתך, שזה גם שתי פעולות שעושים על האור. ממחק זה שמחליקים את האור, כלומר מורידים את השערות ומחליקים, מחתך זה שהוא חותך במידה מדויקת את החלק של האור שהוא צריך. זאת המשנה, עכשיו נראה שלוש הרחבות, שתי הרחבות הם לגבי ממחק, דבר אחד, אומר רבי אחא בר חנינא שגם מי ששף בין העמודים נחשב ממחק, לפי רש"י הכוונה היא שהוא לא ממחק אור, אלא הוא מחליק את הקרקע, עכשיו זה לא בונה, כי אין כאן איזשהו בור שאותו הוא מכסה, אלא פשוט הוא רוצה שיהיה יותר חלק, גם זה נחשב ממחק, זה לפי רש"י, ראשונים אחרים מפרשים לגמרי אחרת. זאת הרחבה אחת לממחק, הרחבה השנייה לממחק זה שאומר רבי יהושע בן לוי שמי שממרח רטייה בשבת, כלומר שיש לו איזו תחבושת והוא משטח אותה, גם זה נקרא ממחק. והרחבה השלישית לגבי מחתך, אומר רבי יהושע בן לוי שמי שמגרר ראשי כלונצאות, כלומר שהוא משייף אותם שיהיו באותו גודל, גם זה נקרא מחתך. זה לגבי ממחק ומחתך, ואנחנו עוברים לסעיף החמישי שזה לגבי מכה בפטיש. לגבי זה נראה שלושה דברים, דבר אחד זה המשך מה שרבי יהושע בן לוי אמר, שמי שמסטט את האבן בשבת זה מכה בפטיש, לפי רש"י הכוונה היא שהוא מחליק את האבן, יש גם פירושים אחרים. דבר שני, אומר רבי שמעון בן קיסמא, כל דבר שהוא סוף הפעולה, כלומר שהוא צר צורה באיזשהו כלי, או שהוא מנפח כלי זכוכית, גם זה מכה בפטיש. רבי יהודה מוסיף שגם אם הוא מוריד את הגולגלחים של הצמר בבגד. ודבר שלישי, נדלג לרגע שש שורות, אומרים רבי ורבי זיירה, כל מידי דעית בגמר מלאכה, כל דבר שיש בו גמר מלאכה, זה מכה בפטיש. עד כאן הסעיף החמישי, ועכשיו נחזור לתחילת השש שורות שדילגנו, וזה לגבי כתיבה ומחיקה. כתיבה, המינימום זה שתי אותיות. מחיקה, כמו שגם ראינו לגבי מתיר, שזה דווקא מתיר על מנת לתפור, כיוון שבדרך כלל אין חיוב על פעולות שליליות, וגם כאן זה דווקא מחיקה על מנת לכתוב, ויש חומרה מסוימת במחיקה יותר מבכתיבה, כי כאמור בכתיבה המינימום זה שתי אותיות. במחיקה, אם הוא מוחק אות אחת גדולה, שבמקום הזה הוא יכול לכתוב שתי אותיות בינוניות, אז גם כן הוא חייב. עד כאן החלק השני של השיעור, דיברנו על צד, שוחט, מולח ומאבד, ממחק ומחתך, מכה בפטיש וכותב ומוחק אותיות. ועכשיו שש שורות לפני המשנה בעמוד ב' אנחנו עוברים לחלק השלישי של השיעור. החלק הזה מבאר את משפט הסיום של המשנה, אחרי שהמשנה הביאה את כל המתת אבות מלאכה, היא אומרת את המשפט הבא, הרי אלו אבות מלאכות, 40 חסר אחת. עכשיו, לכאורה, כל המשפט הזה מיותר, כי הרי גם אנחנו יודעים לספור, וגם כבר היה כתוב בתחילת המשנה, אבות מלאכות 40 חסר אחת. אז למה זה כתוב? אז הגמרא לומדת מהמשפט הזה שני דברים. דבר אחד, הרי אלו, דווקא אלו, להפוקה משיטת רבי אליעזר, שהוא מחייב גם על התולדות. כלומר, המשנה הזאת סוברת שאם אדם עשה אב ותולדה שלו, הוא חייב רק אחת. לעומת זאת, רבי אליעזר אומר שהאבות והתולדות הן נפרדות, ואם הוא עשה אב ותולדה שלו, הוא חייב שתיים. אז המשנה לא כרבי אליעזר. דבר שני, למה כתוב 40 חסר אחת? להפוק משיטת רב יהודה, שלדעתו אין 39, אלא יש 41 מלאכות. מה הוא מוסיף? הוא מוסיף את השובט והמדקדק, שזה שתי פעולות שעושים כשהורגים בגד. השובט זה שמקים קצת על חוטי השתי בשביל לסדר אותם, והמדקדק זה אותו דבר על חוטי הערב. זו דעת רב יהודה, לעומת זאת רבנן סוברים שהם לא מלאכות נפרדות, אלא השובט זה חלק ממסך, כי גם מסך זה הכנת חוטי השתי, ומדקדק זה חלק מההריגה, כי בהריגה לוקחים את חוטי הערב ומסדרים אותם בתוך חוטי השתי. עד כאן החלק השלישי של השיעור, בזה הגענו למשנה בעמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון ראינו את המשך דברי רב זוטרא בר טוביא בשם רב, שאמר לא לקבל שום דבר ממי שהוא מסית לעבודה זרה, וגם מי שיודע לחשב בכוכבים ומזלות חייב לעשות את זה, אם הוא לא עושה את זה הוא מונע קידוש השם, שאז לא ידעו את חוכמת הבריאה וגם לא ידעו את חוכמת עם ישראל. בחלק השני המשכנו לעבור על המלאכות השונות, דיברנו על צד, שוחט, מולח ומאבד, ממחק ומחתך, מקה בפטיש וכותב שתי אותיות. לגבי צד דיברנו על צד חילזון, אמרנו שחוץ מצידה, לפי רב יהודה הוא גם עובר על דישה, לפי רבנן לא, כי אין דישה אלא בגידולי קרקע. לגבי זה שהוא לא עובר על נטילת נשמה, רב יוחנן אמר שהוא עקרונית הוא יכול לעבור, ומדובר דווקא שהוא פצע אותו כשהוא כבר מת. רבא אומר שזה כמו רבי שמעון וזה דבר שאינו מתכוון, ואפילו שזה פסיק רישה, כאן רבי שמעון לא מחייב, כי זה פסיק רישה דלא ניחלי. הסעיף השני היה לגבי שוחט, ורב חידש כשמישהו שוחט בשבת לא רק שהוא עובר על נטילת נשמה, הוא גם עובר על צובע, כי יש לו עניין שאדם יצבע את הצוואר וידעו שהבהמה טריה. בסעיף השלישי דיברנו על מאבד ומולח, אמרנו שצריך למחוק את מולח כי זה כלול במאבד, ובמקום זה להוסיף מסרטט, וראינו מחלוקת האם יש עיבוד באוכלין, לפי רבא בר אבהונה יש, לפי רבא אין, ולכן אין בעיה למלוח בשר בהרבה מלח. בסעיף הרביעי דיברנו על ממחק ומחתך, וראינו הרחבות לזה שזה לאו דווקא באור, אלא גם אם הוא מחליק את הקרקע, או שהוא מחליק את התחבושת, וגם אם הוא מחתך ראשי כלונצאות, גם זה מחתך. בסעיף החמישי דיברנו על מקה בפטיש, וראינו לזה כל מיני דוגמאות, ובסעיף השישי דיברנו על כותב ומוחק, שכותב המינימום זה שתי אותיות, מוחק זה גם אם הוא מוחק אות אחת, במקום שיכול לכתוב שתי אותיות בינוניות. עד כאן החלק השני. בחלק השלישי ראינו מה המשנה הוסיפה בזה שאמרה, הרי אלו אבות מלאכות 40 חסר אחת. אז הרי אלו בא למעט מדעת רבי אליעזר, שאומר שגם על התולדות חייבים אפילו שהוא עשה את התולדה יחד עם האב שלה. 40 חסר אחת בא להפוק עם רבי יהודה, שאומר שיש באמת 41 כי הוא מוסיף את השובט ואת המדקדק, כל טוב.